האחרון. זה דין ראשון. קבלן בבעל חוב, דברי הכל משתעבד. קבלן זאת אומרת שהוא יוזם את כל ההלוואה הזאת, הוא נותן ממש נכסים, הוא מעורב בצורה מאוד אקטיבית, הערב הזה בחוב משתעבד. ערב רגיל של בעל חוב, האם נכסיו משועבדים? קבלן של כתובה, האם פה כן נודע שהנכסים משועבדים? פליגי. איקה למד אמר, יש אומרים, שאף על גב דלדלת נכסה ללווה, למרות שאין נכסים ללווה, הרי משעבד את נכסיו שלו במקרים האלו. ואיקה למד אמר, אם יש לו נכסים ללווה, אז הרי מוכן להשתעבד, כי יודע שהסיכוי שזה יקרה לו הוא נמוך. אבל אם אין נכסים ללווה, לא מוכן הרי באמת לשעבד את נכסיו. הלכתה, להלכה למעשה, בכולו. אף על גב דלית למשתעבד. ערב זה ערב, גם נכסיו משועבדים בכל מקרה, למרות שאין לה לווה נכסים, חוץ מערב של כתובה. ערב של כתובה, דאף על גב דאית לי, למרות שיש לו נכסים, הוא לא לחתן, לבעל, הוא לא משתעבד. מה היא טעמה? שתי סברות. א', מצווה הוא דקאבית. זאת הוא בעצם בא בשביל המצווה, בשביל החתונה. ב', לא מידי חסרה, היא לא הפסידה כלום בינתיים. תקובה, זה לא שהאישה הלוותה כסף, ולכן יש פה שתי סברות לדבר הזה. התוספות עוסק בנפקא מינה של שתי הסברות. תודה רבה, מה אם זה אחרי הנישואין? ועוד. אמר רבינה, תשמע, מעיקר עד את הקטנטין, בוא נראה על טעם התקנה, שלמה האישה מקבלת בכתובתה זיבורית ולא בינונית. אמרנו כי האישה תתחתן בכל מקרה, יותר ממה שהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. ויסל כדתך מיית מי, המשיב מיית מי הוא. מרזוטה רצה להסביר את המשנה שלנו, שזה שהאישה מקבלת זיבורית, זה בגלל שמדובר באלמנה, והיא גובה מהיתומים. לכאורה זה לא נראה זה הטעם במשנה, אלא הטעם במשנה בגלל שהאישה לא אכפת לה, היא מוכנה לקבל זיבורית, ולכן הדין הזה הוא לא רק באלמנה שגובה מיתומים, אלא גם באישה גרושה שטובת כתובה, גם היא תקבל רק מהזיבורית. אנחנו נכנסים לעוד סוגיות של פריעת חובות על סמך שטר. יש לנו אם כן כלל. כלל הוא
אתה
לא רוצה למה תביעה
מעוברית
קשור למצב הפסיכולוגי שלה או למצב הפסיכולוגי שלה, אז למה אתה משפיע עליה? לא הולך ככה, תראה, אני לא יודע, אתה משפיע מהשקל ומהשקל בגלל שאני סבר. אנחנו ככה, מבחינת חובות היה צריך להיות שיקבלו רק זיבורית, זה היה מה שאמור להיות. כי רק בנזיקין חידשה תורה שגובים מעידית, אז היה צריך להיות ככה שחובות זה זיבורית, זה היה שמה הוא אמור להיות. בבעל חוב רגיל אני אומר, תראה, הוא מפסיד כסף, הוא נותן עכשיו נותן כסף המלווה, אז אני צריך, כדי שהוא יעודד אותו לתת את הכסף, אז אני אומר לו, תשמע, אני אלך לקראתך, אתה תקבל בינונית בסוף, כדי לעודד את ההלוואה. באישה אומר, אני לא צריך את זה, אני לא צריך לתת לה את הבונוס הזה כדי שהיא תסכים להתחתן. א', היא לא מפסידה כסף עכשיו, היא לא נותנת הלוואה, ב', היא מעוניינת להתחתן. אז אין לי צורך להעלות את המדרגה שלה, אני יכול להשאיר את זה על מצב הבסיסי, סתם חוב, גובים מזיבורית. זה לא נזק, זה לא מישהו שהזיק, מישהו שהזיק, אז התורה אמרה, זה עונש, זה כנס. פה אדם לא עשה נזק, הוא אדם שלקח חוב, הלווה. אין שום סיבה, מי שלווה סליחה כסף, הוא לא עושה שום נזק.
אבל אתה רוצה להתחתן עם מישהי
ועכשיו היא גרושה ממנו, היא בדיוק מנזק? לא, זה לא נקרא מזיק. זה לא מזיק. לא מזיק, אדם שגירש אישה, זה לא נכון. לא לקח ממנה כסף
וכדומה. אז
זה בדיוק השאלה, אם הוא לקח או שהיא רצתה. ומעוניינת, אישה מעוננת בחתונה. אנחנו נזכרים שהמשנה אמרה לנו שנכסי יתומים זה רק גובים מזיבורית. אין נפרים מנכסי יתומים, אדם שבא לגבות חוב מהיתומים, לוקח מהזיבורית. אמר מר זוטרה, ברי דרב נחמן, משמי דרב נחמן. שטר חוב שיוצא על היתומים, האבא שלהם לבא כסף, עכשיו מגיע המלווה, הוא אומר, אתם צריכים לשלם לי. אף על פי שכתוב בו שבח, זאת אומרת, למרות שכתוב בשטר שצריך לתת מהעידית, כן, שהפיריון החוב הזה זה אחד מתנאי האיבה שיבוא מהעידית, זה לא משנה את הדין של המשנה, שמיתובים גובים רק מזיבורית, אינו גובה אלא מן הזיבורית. אמר רבי, נכון? תדע, זאת אומרת, תנאי לא יעזור, הרי סתם בעל חוב ובינונית, הרי כל חוב זה בינונית. ובכל זאת לא יעזור לנו כשמגיעים ליתומים, הכלל הזה נשבר. כמו שכל הכללים נשברים כשמגיעים ליתומים, ויתומים גובים הם מזיבורית. אמר לרב, זה לא דומה. אחי אשתה, בעל חוב, כמו שראינו, כמו שהסברנו עכשיו, הדין הבסיסי שלו מדאורייתא בזיבורית. זן נקודת המוצא. נקודת המוצא של בעל חוב זה שהוא צריך לקבל זיבורית. כמו שאמרו לה, אמרו לה דבר תורה, בעל חוב מקבל זיבורית. כי למשל התורה אומרת שאם אדם בא לגבות חובו, הוא לא יכול להיכנס לתוך הבית של הלווה ולקחת חפצים, לעקל חפצים חופשי בהלוואה שלו. אין דבר כזה. כתוב בחוץ תעמוד, והאיש יוציא אליך. אתה רוצה שאתה אומר, אתה לא משלם לי, אני בא לעקל לך דברים, אתה עומד בחוץ, דופק בדלת, ואומר, הלווה מחליט מה הוא מביא לך. מה הוא יביא לך? לא יביא לך את הדברים הכי טובים שיש לו בבית. מה דרכו של איש? הוא יוציא את הפחות שבכלים. זאת אומרת, הדין הבסיסי מדאורייתא שבעל חוב מקבל רק זיבורית. תקנת חכמים אמרו שבעל חוב בבינונית נתנו לו מעמד מדרבנן כדי לעודד הלוואות שלא תנעוד לפני לווים. כשגענו לגבי היתומים, אז חזרנו לדין תורה, היתומים הוקמו הרבנן הדאורייתא. אבל פה לכאורה זה מקרה אחר, פה יש חוזה. פה בחוזה כתוב במפורש שאני המלווה אומר שאני משעבד לך את העידית. זאת אומרת שהוא שיעבוד, ושיעבוד זה דבר דאורייתא, אומר רש"י. איפה מצאנו שיעבוד דאורייתא? כמו ערבות. אך הכיוון לדין מדאורייתא בעידית, אז לכאורה צריך להיות שגם היתומים נגבה מעידית, כי יש פה חוזה, זה דין דאורייתא, אפילו מיית מנאי מעידית. אם כן יש לנו מחלוקת בין רבא לבין אביי ומר זוטרא, האם הכלל הזה שיתומים מזיבורית הוא כלל כל כך חזק, או שאם יש חוזה, חוזה זה חוזה, צריך לעשות מה שכתוב בחוזה, שאם כתוב עידית אז עידית. הגמרא לרבא ועתני יש ברייתא שגרס אותה אברהם חוזה, כתוב בברייתא ככה, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הן ניזקין, אפילו אם מדובר על תביעת נזק, ולכאורה תביעת נזק מדאורייתא זה בעידית, ניזקין דינן מדאורייתא בעידית. הנה אתה רואה שאפילו דין דאורייתא של עידית לא עומד מול הכלל הזה של יתומים בזיבורית. הגמרא, לא, אחר מה עסקינה, דברים שלמדנו אתמול, שמדובר שהייתה העידית של הניזק, היא לא שווה כל כך, היא שווה לזיבורית של המזיק. וזה שיטת רבי ישמעאל, שאמר שבמקרה הזה מדאורייתא, דין מדאורייתא צריך להיות, וזה ניזק שימינה, שנשלם רק את העידית של הניזק, כלומר את הזיבורית של המזיק. וחכמים תקנו, זה תקנה דרבנן, שהמזיק ישלם את העידית שלו, ותיקונם תקנו רבנן בדי מזיק. כיוון שזה רק דין דרבנן שישלמו בעידית של המזיק, לגבי יתומים אנחנו מקילים, לגבי יתומים הוא כמו רבנן הדאורייתא. הגמרא עדיין, הנה, ועתני רבי אליעזר, מיותר, יש עוד ברייתא שמביא רבי אליעזר. אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו אין עידית. מה זאת אומרת אפילו אין עידית? זה משפט מוזר. לאו אף על גב דכתיב עידית בשטר, אפילו אין עדית הכוונה, אפילו שכתוב עדית בשטר, אפילו שבחוזה כתוב עדית, לא. מה עדית? שפה עדית. זאת אומרת, מדובר ש... מה שכתוב עדית, שלאחרי ההלוואה, הוא התקלקלה העדית. מה שפה מביא, הוא כתב בשטר עדית, על קרקע מסוימת, והקרקע הזאת התקלקלה, וירד ערכה. ועכשיו, אנחנו נגבה מזיבורית, נגיד, המקרה הוא כזה, חדד את המקרה. תגיד, אדם אמר, לווה אמר למלווה, אני מתחייב לתת לך מהעדית שלי, ולא, מהעדית הזאת. מה שקרה שהעדית אחרי כמה זמן התקלקלה והפכה להיות זיבורית. אז האם הלווה יכול להגיד למלווה, תשמע, סיכמנו מהקרקע הזאת, סיכמנו מהקרקע הזאת, זה לטוב ולרע. לא נכון. אתה צריך לשלם בינונית. אתה הלווה, אתה צריך לשלם בינונית. ואם העדית ירדה מערכה, אתה צריך לשלם בינונית. זה תקנת חכמים. ולגבי יתומים, במקרה כזה, הם ישלמו מהזיבורית. כדי רבה, דאמר רבה, הזיק זיבורית גובה מן העדית, שפה עדית גובה מבינונית, זה לגבי לווה רגיל, לגבי יתמי, או כמו רבנן הדאורייתא שמקבל רק זיבורית. אז אם כן, רבה עיקש בדעתו, וזה מחלוקת, הלכה למעשה כמרזות רבי אביי, שהכלל של הזיבורית כולל מנצח. יתומים לעולם גובים מזיבורית, ולא משנה מה קורה, תמיד תמיד גובים רק מזיבורית. באי רב החדבוי ברעמי, יתומים שאמרו, מה הכוונה יתומים? אנחנו יתומים לא גובים, גובים רק מזיבורית. עד מתי אדם הוא בגיל יתום? בגיל אדם בן 60, אבא שלו נפטר, עדיין תקרא לו יתום. קטנים, גדולים, תקנתה, אולי כל התקנה של עבוד רבנה זה גבי יתמי, זה לקטנים עבוד רבנה. יתומים קטנים באו לעזור להם, אבל לגדולים לא עבדו רבנה. עודים לו משום דלא מסיק הדת את המלווה, דמית לווה, ונפלא נכסה כמה יתמי. הרי מה, בוא נאמר, הוא לא נלך אולי לטעם התקנה. הרי למה אמרנו שמלווה מקבל בינונית כדי לעודד הלוואות? האם מלווה בשעת הלוואה חושב על האפשרות הזאת שהלווה ימות, ואני אצטרך לבוא ליתומים, ולך תדע מה יהיה שם, וטוב, אז אני אמנע עכשיו מלוואות, כי ייתנו לי זיבורית, זה לא יעצור את ההלוואה. יש שיגידו לך שמהיתומים אתה תגבה זיבורית, בסדר, אולי, וזה, בינתיים אני מוכן להלוות, כי הסיכוי שאני אקבל בינונית הוא סביר. אז אין צורך בתקנה שיהיה דווקא בינונית, אפשר להשאיר על הזיבורית, וזה לא משנה באיזה גיל היתומים. זאת אומרת, זה לא מצד הרחמים על היתומים, מצד שאין צורך בתקנה של הבינונית בהלוואה, כי הוא בכל מקרה הלווה. לא מעסיק הדעת את המלווה, המלווה לא יחשוב על זה, שהלווה ימות, ונפל יחסקם היתומים, וזה לא ינעול את הדלת בפניו להלוות, ואפילו גדולים נמי. ברוך אתה, אדוני, לא ינעול את הדלת. תשמע, דתני אביי קשישה, היה אביי שקראו לו אביי קשישה. יתומים שאמרו גדולים, ואין צריך לומר קטנים. הוא אומר שיתומים זה יתומים גם גדולים. הגמרא, דין ואנה מיני לעניין שבועה. אולי זה נושא אחר. שאם אדם בא לפרוע מנכסי יתומים, הוא צריך להישבע. למה הוא צריך להישבע? כי למרות שאתה גדול, אבל אתה לא בעניינים, אתה לא יודע מה אבא שלך גלגל, מה הוא מחר, מה הוא קנה, מה הוא הלווה. אתה לא, לא כל אדם מתמצא בכל הניירת של אבא שלו. אז פה אני מחייב את התובע להישבע, כדי ליצור איזושהי אמינות, שהוא לא בא ומפיל תיק עכשיו על התאומים, לצל את העובדה שהוא לא בעניינים, הם לא יודעים מה היה, למרות שהוא אדם בוגר, יכול להיות שאדם הוא בן 20-25, אבל הוא לא מתמצא בכל המסמכים של אבא שלו. כי גם גדול, במי לדעבוע, בעניינים של אבא שלו, כמו קטן, הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע מה קרה. טוב, אבל אולי לעניין זיבורית, לא. הלכה, הלכת היתומים שאמרו, גדולים, בין צריך לומר קטנים, בין לשבועה, בין לזיבורית. הלכה למעשה, מי שבא לגבות חוב של אבא, ובא לגבות מהיתומים, גם אם היתומים הם גדולים, אין צורך כבר בתקנת חכמים של הבינונית, חוזר דין דאורייתא של זיבורית. כלל נוסף אמרה המשנה, שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. אם המלווה בא לגבות את החוב, הוא לא יכול ללכת לקונים, למי שקנה קרקע מהלווה, לפני שקודם כל מצא את האפשרות אצל הלווה עצמו, תבוא ללווה, תיקח ממנו את החוב. נלך את הקופץ ישר למי שקנה ממנו קרקע או דירה, ואומר, רגע, תשלם לי את החוב. תלך מסודר. באי רב אחדבוי ברעמי. כל זה בדיני הלוואה. במתנה האח. מה קורה אם אדם נתן מתנה, הלווה נתן מתנה. ונתן מתנה למשל בינונית, והשאיר אצלו את הזיבורית. מה הדין? יש לנו מלווה, המלווה בא, רוצה לגבות בינונית, הולך ללווה, אומר, אני באתי לגבות בינונית, סטייר, את הבינונית נתתי מתנה כבר, נתתי מתנה לדוד שלי, את הבינונית שלי, מה שיש פה זה רק זיבורית. האם גם במקרה הזה יאלץ המלווה להסתפק במה שיש? מה שיש לפניך זיבורית, או שהמלווה יגיד, חביבי, אתה עובד עליי, היה לך בינונית, נתת לדוד שלך את ה... את הבינונית, ועכשיו אני תקוע עם הזיבורית שלך. הבנתי את העיקרון, אני מגיע לי בינונית ואני הולך לקבל את הבינונית. אם היה מחירה, אז מחירה, אני מבין שזה דבר רציני, באמת הוא מחר, הוא שילם, הוא זה, בסדר, אני לא, אבל פה תת המתנה, אולי זה סתם איזה דרך לעקוף אותי, אני הולך למקבל המתנה ולגבות את הבינונית שלי. אולי תקנת עוד עבוד רבנן, כל מה שחכמים אמרו, לא ללכת לקונה, זה כי הקונה הזה שילם, אני בא להגן עליו, בסדר לקוחות. אבל מתנה אין פה שום הפסד, זה לא שהוא שילם ולא שום דבר, אין לקט בסדר לקוחות, לא. עודים למתנה נמי, אילב דעית להנאמי נלו יאיב למתנה. כל מתנה מאחורי הקלעים, אולי יש פה בעצם איזה סוג של טובת הנאה. אדם לא סתם נותן מתנות. אם הוא נותן מתנה, הוא קיבל משהו בתמורה, יש איזה משהו. ואז כמו, זה כמו הפסד, כמו, למרות שהוא לא שילם, אבל אם אני אבוא לקחת ממנו את הנכס, זה קצת הפסד. אז חכמים גם כאן באים להגן על מקבל המתנה, כי הוא קצת לקוח. אמר להם, הקשישה ברדר רב חיסדה לרב אשי. תשמע, שכיב מרע, זה בסוגיה בבאבטרה, פרק תשיעי, שכיב מרע שאמר, תנו 200 זוז לפלוני, יש לו צוואה, 200 זוז לא. אולי זה שקיבל מתנה, אם עכשיו אתה תבוא אליו ותיקח את המתנה, את הקרקע, זה גם קצת הפסד, כי הוא לא סתם קיבל מתנה. הוא עשה טובה פעם ללווה בהזדמנות אחרת, הוא הביא לו דברים. זה לא סתם שהלווה נותן למישהו מתנה. אולי היה שם איזה... אז עכשיו זה גם פוגע בו. אמנם הוא לא קונה רשמית, הוא לא שילם כסף, אבל זה שאתה לוקח ממנו את ה... את הקרקע שהוא קיבל מתנה, זה גם לא בסדר. יש אדם שכתב צבא, שכיב מרע כותב צבא, תנו 200 זוז לפלוני, 300 לפלוני, 400 לפלוני, מחלק את הכסף. טוב, הוא כתב כל זה בצבאה, וזה הכל כתוב אחד אחרי השני. באים לגבות, האנשים האלו עכשיו לאור הצבא, באים לגבות את הכסף, את המנכסים. האם נאמר שמי שכתוב ראשון בצוואה הוא ראשון בפיראון? לא. אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. ולא, אין פה משמעות לסדר בצוואה. אלא כל אחד, מי שבא, לוקח. כי האדם לא יכול לכתוב בבת אחת את כל השמות. אז הוא כותב במקרה, כתב בסדר מסוים, אבל הסדר הוא לא אומר כלום. לפיכך, יצא עליו שטר חוב. באו המקבלי האנשים האלו, קיבלו, לקחו מהמלווה, הוא לקח את הבית, את הדירה, הוא לקח את הקרקע, הוא לקח, הוא כל מיני נכסים. עכשיו פתאום התברר שהמת הזה שנפטר, שכיב מרע, היו לו חובות. מגיע בעל חוב, אומר רגע אחד, אני קודם לכולכם. אתם קיבלתי, חילקתם את זה, קיבלת ככה, סליחה. חייבים לי פה כסף. אתה לקחת את הדירה, תביא את הדירה. אז שטר חוב יכול לגבות ממי שהוא רוצה. גובה מכולם. הוא מחליט ממי הוא רוצה לגבות, כי כולם שווים. כולם היו שווים בגבייה, וכולם שווים בשיעבוד. אבל יש מקרה אחר. אם הבעל, אם האדם שהוא נפטר, השכיב מרע בצבא, הוא כתב ככה, תנו 200 זוזו לפלוני. ואחריו, מה זה אחריו? אם יישאר כסף, עדיפות שנייה לפלוני, ואם יישאר עוד אחריו לפלוני. אז פה זה מאוד ברור שכל מי שקדם בשטר זכה. זאת אומרת לפי הסדר, קודם כל הוא מקבל, אחר כך אם יישאר הוא מקבל, יישאר עוד קצת הוא מקבל. מה יוצא עכשיו, אם, מה קורה אם עכשיו יוצא שטר חוב? פה יש לנו כללים שגובה מהאחרון. האחרון הוא בעמדת הנחיתות, הוא לקח את הנכס הכי אחרון, זאת אומרת שעליו החוב עכשיו הוא הכי, החוב עליו תופס. עכשיו אם בבעל חוב בא, הוא גובה ממנו, הוא כאילו נחשב עם הזכויות הכי חלשות פה ב, 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 בנכסים, ובאים לקחת ממנו.
מי זה אחרון
פה אצלנו? מי שקיבל אחרון, מי שהאחרון ברשימה של הצבא, אמרו לו, אם יישאר אתה תקבל. מי שקיבל אחרון מהצבא, אז הוא יגבה, ממנו הולכים ישר לגבות את החוב.
אז זה היה חוב מדעת בעל הבית, בעל הבית אמר שקודם כל...
לא, אבל קודם כל לרובן, אם יישאר לשימון, אם יישאר ללוי. אז לוי הוא כאילו הכי נחות.
אבל מה זאת אומרת אם יישאר? הוא יודע שכל שיש את החוב.
לא, לא בגלל שיש את החוב. לא יודע אם יישאר, אני רוצה שתתנו לו ולא ולא, לכל אחד תתנו 500. עכשיו הוא כותב מהר, בפועל, בוא נראה, אולי יש, אולי זה לא... נעשה היום שומת על נכסים, הנה 500 הוא קיבלת, בוא נראה אם נשאר עוד 500 על נכסים, ניתן גם לו. נראה.
מה שאומר שבגלל שאם הבעל חוב היה מוציא את השטר לפני החלוקה, אז מי שהיה מפסיד זה את האחרון.
כן, זאת אומרת, הוא הכי חלש. אז אם גובה מאחרון, אם אין לאחרון מספיק כסף לשלם את החוב, הלאה, הוא עובר לזה שלפניו. אין לו מספיק כסף, גובה את החוב מהראשון שלפניו. לכאורה, יוצא שהבעל חוב לפי מה הוא עובד, לפי הסדר של, יש פה סדר קדימות. למה לא נאמר שהבעל חוב יקבל לפי הקרקעות? למי יש בינונית? אז הוא הולך לבינונית, רואים שלא. הוא לא הולך למי שיש לו את הבינונית, הוא הולך למי? לפי הסדר. אף על גב, יכול להיות שכמה, הראשון יש לו בינונית, ובת הזיבורית, מזיבורית, גבי, בינונית לא גבי. והרי מה מדובר פה? מדובר פה באדם שחילק מתנות, נכון? השכיב מרע חילק מתנות, ואתה רואה שלמרות שהוא חילק מתנות, אנחנו לא אומרים תיקח מהבינונית, אלא יש סדר, נכון? זאת אומרת, לא גובים מאדם אחד לפני שאתה יכול לגבות מישהו אחר. אז אתה רואה שגם במקבל מתנה, אנחנו לא נאמר אוטומטית מקבל את הבעל חוב גובה את הבינונית, לא? יש גם כאן כללי גבייה, אותו דבר במקרה שלנו, לא גובים מנכסים משועבדים כדי בני חורים, גם במתנה. שמע מינה במתנה נמי, עבור דרבנן תקנת. זאת הגמרא, לא, אחא במאי עסקינן, ובעל חוב, מדובר שהשכיב מרע זה לא מחלק מתנות, אלא השכיב מרע חילק חובות. הגמרא ואתנו, זה לא נכון, כתוב שהוא נתן מתנה. לא, הכוונה תנו בחובי. הגמרא וליך זה שטרה למען קדים, אם זה חובות, אז מה זה משנה הסדר של מה שהוא אמר? השאלה, מה סדר ההלוואות? מלמי הוא חייב כסף יותר זמן? שטרה דמען קדים, זאת הגמרא דלק השטרה. אין לאף אחד שטרות, והוא מודיע, אני צריך שלנו חובות לזה ולזה ולזה. הגמרא והכל הקודם בשטר כאמר. לא, לא השטר שלה, להם, שטר חובות, אלא בשטר הצוואה, שטר פקדקה. מי והייתם אפילו מתנה נמי? אפשר להגיד שגם במתנה תקנו חכמים שלא גובים ולא קשיה. מי גובה מן האחרון אינו נפסד אל האחרון. זאת אומרת שמי שמפסיד מהדבר הזה זה רק האחרון. שגובה מן האחרון, שאם הוא יגבה מהראשון, אם הבעל חוב ילך לראשון ויגיד, אצלך יש את הבינונית, תביא את הבינונית, יוכל המקבל הראשון ללכת למקבל האחרון ולהגיד לו, אני הייתי לפניך, לקחו לי את הבינונית, אתה תביא לי עכשיו, כי אתה אחרון בתור, אתה תביא לי עכשיו את מה שקיבלת. אז הוא יכול להפסיד. היא בהתאם עוד אפשרות, דשב וכולו לדעד הזה, כי מדובר שאין בינונית, או שכולם בינונית, או שכולם זיבורית. בצורה הגמרא אומרה שאין הוכחה, אבל הלכה למעשה, אנחנו פוסקים, שגם במתנה, עשו חכמים את התקנה, כלומר, שלא גובים, המלווה לא יכול לגבות, לא מהקונים ולא מקבלי המתנות, אם יש נכס פה ללווה. דבר ראשון, המלווה הולך ללווה. מה שיש ללווה, זה מה שהוא לוקח. אין ללווה כלום, הוא הולך למקבלי מתנות, לקונים, למי שזה לא יהיה. גם אם להם יש בינונית, וללווה יש רק זיבורית, אין מה לעשות. אתה לא קופץ לאחרים, קודם כל צריך למצות את מה שיש אצל הלווה. חכמים מגינים על הלקוחות, על מקבלי המתנות, מגינים עליהם, שקודם, שלא גובים מהם אם יש נכס אצל הלווה. ואתם
מגינים על זה שנתן את המתנה שלא קבל אחרי חברת המתנה?
שלא מה?
אני יודע עכשיו שדיבר חובות, אני אפשר את כל הנכסים למתנה, זה תקופה של שנתיים עד יעבור זה, אתם מקבל את החזרה.
למה שתקבל חזרה? אולי, בבקשה. אתה לוקח סיכון. אתה לוקח סיכון, בסדר. נכון, אבל זה סיכון. אנחנו יודעים שהאדם נותן, האדם יש לו דירה, הוא נותן את הדירה. זה איזשהו, זה לא הולך כל כך קליל כזה. זה לא פשוט. טוב, אני נותן את הדירה שלי מתנה. באמת. זה איזשהו סיכון. זה איזשהו מהלך לא פשוט, לא קל.
אבל למרות שדחינו את הראייה,
אבל הדין הדין.
הדין הדין שעשו
תקנה. אנחנו עוברים לדין נוסף. אין מוציאים לאכילת פירות. אבל דיברנו במשנה על מקרה אחר. יש לנו אדם שגנב קרקע ומחר אותה לקונה תמים, והוא לא יודע, הקונה שהוא קנה קרקע, הוא השקיע בנכס, בקרקע השביח והוציא פירות, ויום בהיר אחד מגיע אליו הבעלים הראשון, אומר התורה, הקרקע הזאת היא שלי, גנבו לי את הקרקע, יש לי מסמכים, זה שלי, גנבו לי את זה, תחזיר לי את הקרקע. בסדר גמור, אומר הנגזל, צודק. עבדו עליי וגנבו ממך. קח את הקרקע חזרה. אבל תשמע, אני פה השקעתי, ויש פה המון פירות, כל זה שלי. בסדר, אז זה הוא יכול לגבות מהבעלים הראשון, אבל הוא יכול לגבות את זה רק מנכסים נחורים. הוא לא יכול לגבות את זה משבדה, מהקרקעות שהוא מחר לאחרים, כי לא על זה, לא עד כדי כך. אז אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים, אלא רק מה שיש תחת ידו של הבעלים הראשון, והוא צריך לפצות את הקונה התמים. הקונה התמים הולך אחר כך לגזלן, אומר לו, תחזיר לי את הכסף של הקרקע עצמה. מה הייתה אמר? אמר אולה, אמר יש לקיש, לפי שאין כתובים, כן, זה לא היה, זה לא שייך לשום חוזה, כן, בשטר חוב כתוב בחוזה, אני חייב לו, פה אני השבחתי את הפירות אחרי שקניתי, זה לא, אין שום מסמך שמחייב אחד את השני, אלא זה תקנת חכמים, זה קצת לפצות את הקונה. אז לכן, כיוון שאין מסמכים, אי אפשר לגבות מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורים. אומר רבי אבא לאולה, זה לא יכול להיות שזאת השוואה.
אפשר להגן עליו יותר מדי את חשבון הבעלים של הקרקע שגזלו ממנו. הוא היה תמים בכל העת. זאת אומרת, הוא לא לבא כסף או משהו.
אבל אני לא יכול עכשיו לבוא אל אנשים שקנו מהבעלים של הקרקע ולהגיד להם תשלמו. אתם צריכים לשלם עכשיו את ההוצאות של זה. לא היה שום מסמך, זה לא התפרסם, זה לא היה כתוב. אומר לו רבי אבא לאולה, לא זאת הסברה. ממתי השאלה אם זה כתוב או לא כתוב היא הסברה? הרי מזון האישה והבנות, מזונות, זה כן כתוב. בכתובה אדם מתחייב לשלם מזונות לאשתו ולילדים. ובכל זאת כתוב במשנה שלא מוצאים מנכסים משועבדים בשביל זה. אמר לי, שם אתה מעיקר האחי התקום. כתובים הם אצל בן חורין, והם כתובים אצל משועבדים. לגבי מזונות, זה תקנת חכמים, הגדרה כזאת, שהם נחשבים ככתובים רק לעניין בני חורין, נכסים שנמצאים כאן, ולא לעניין נכסים משועבדים. זה תקנת חכמים. וכן אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, לפי שאין כתובים. אמר לרבי זרע, לרבי אסי והמזון, אישה ובנות, כמעט דקטיב אדם וקטני, קטני אין מוציאים, אמר לו מעיקר אך יתקון כתובים אצל בני חורין ואין כתובים אצל משעבדים. עד כאן הסבר ראשון למשנה, שהסיבה שלא גובים מפירות ושפח קרות מנכסי משעבדים, כי זה לא כתוב בשום מקום. רב חנין אומר סברה אחרת, לפי שאין כתובים, לא בגלל שזה לא כתוב, אלא בגלל שזה דבר שהוא מאוד מאוד לא מוגדר. השבח של הקרקע, הפירות, זה נושא מאוד מאוד לא מוגדר, ולכן לא גובים. אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, נפקמינה בין שני הטעמים האלו, האם משום שלא כתובים או משום שלא קצובים. נעסוק בזה מחר ובעוד תקנות נוספות. בשורות טובות לכולם.